נדבר על עולמות היזמות והכסף בלי לבלבל את המוח. רועי ויניב, אנשי עסקים מצליחים שחיים ונושמים את העולם העסקי. מייסדי מכללת פסגות ורשת חללי העבודה דוגדר. בפודקאסט שילמד אתכם איך להתנהל נכון עם הכסף. וידבר איתכם תכלס בגובה העיניים. אז בלי לבלבל את המוח. מתחילים.
פודקאסט בלי לבלבל את המוח. הפעם אני מערך פה אישיות שתכף אני אציג אותה, אבל הנושא של הפודקאסט הקרוב הוא תמורי הזרה בכל מה שקשור בעולמות הנדלן. אנחנו ניתן פה כלים מעשיים ופרקטיים, ויש לי את הכבוד להציג פה את עורך דין שי נזרי, שיש לנו היכרות כבר משנת 2006, וכבר 12 שנים הוא במכללת פסגות, ומרצה בקורסי הנדלן, ואחראי על תחום התיווך במכללת פסגות, בן אדם משכמו ומעלה, ואני בטוח שאנחנו ניתן פה איתך יחד המון המון תבונות, אז שיהיה לנו בהצלחה, שייקה, מוכנים?
שלום רועי, שלום לכולם, הכבוד והזכות היא שלי, אני מאוד שמח שיש לי את הזכות ללמד 12 שנים בפסגות, אני רואה את רועי ויניב מתפתחים שנים, ועבורי זו השראה, לכולנו זו השראה לראות אותם מתפתחים, וזה פשוט מדהים המפעל שהם קימו, וגם אני צומח לצידם, וזה עבורי זו זכות. אוקיי, בוא נתחיל.
כבוד גדול. טוב, אז השאלה הראשונה, קודם כל אני רוצה בכלל שנדבר, מה הם שלושת סוגי המיסוי בכלל שקיימים בעולם הנדלן? בואו קצת נפרט על מס רכישה, מה שבח, תל השבחה.
אוקיי, אני חושב שאני אפילו אתן קצת מעבר. אז ככה, בגדול, מבחינת מיסוי מקרקעין, יש לנו שני מיסים, יש לנו את מס הרכישה ואת מס השבח. כאשר קטגורית, הייתי רוצה גם שהמאזינים יבינו, מס רכישה, אני מחלק אותו לשתי קטגוריות עיקריות. יש לנו מס רכישה לאדם פרטי או לחברה או לעוסק מורשה, כאשר הם רוכשים נכס שהוא לא דירת מגורים, זאת אומרת רוכש קרקע, רוכש משרד, רוכש חנות, רוכש בניין, רוכש מלון, כל דבר למעט דירת מגורים, שיעור מס הרכישה הוא 6% ממחיר העסקה. אוקיי? משהו משותף לשני הסוגים הללו, זה שאם קונים קרקע, בין אם אתה בכובע של יזם, חברה, או בכובע של פרטי, למשל בבנייה עצמית, הוצאת היתר בנייה, לא בנית, הוצאת היתר בנייה תוך 24 חודשים, אתה רשאי לקבל קיזוז מה-6% בתיקון שומה, אחוז חזרה לקבל זיכוי של אחוז חזרה מה-6% ששילמת. זה קטגוריה אחת. Okay. קטגוריה שנייה זה הנושא של דירות מגורים, ופה זה מתחלק כמובן לדירה יחידה ודירה נוספת. כאשר דירה יחידה, שיעור המס נע בין 0% ל-10%. היום המדרגה הראשונה היא בסביבות 1,980,000 כמעט, ועוד כמעט עד 2,000,000 שקל למעשה לרוכש דירה יחידה, אין מס רכישה. חברים, רק כדי לסבר את האוזן, דירה יחידה, דירה שהולכת להיות הדירה היחידה שלי. בין אין לי היום דירה, בין אם אין לי היום בכלל דירה, ובין אם לצורך העניין יש לי כרגע דירה, ואני רוכש דירה אחרת שתחליף אותה. כאשר אמרנו, שיעור מס בין 0% ל-10%, לגבי דירה נוספת, שיעור מס הרכישה הוא מחל מהשקל הראשון, 8%, יכול להגיע מעל, בהנחה ואתה קונה בנכס מעל 6,000,000, קצת מעל 6,000,000, אתה כבר במדרגה של 10%, זאת אומרת שלא משנה איך שלא מחשבים לך את זה כאשר אתה במדרגות, מחשבים לך לפי הסכום שאתה משלם, בפר מדרגה, 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 אתה לא משלם 10% אם אתה קונה נניח ב-7,000,000, אתה משלם על ה-6% הראשונים 8%, ועל היתרה אתה משלם 10%, כנ"ל בדירה יחידה.
טוב, אני מאחל לאנשים להגיע ל-6,000,000.
בדיוק, אני מאחל לכולם, גם בדירות מגורים להגיע ל-10%, שזה רכישה מעל 20,000,000.
מס שבח, בוא נסביר לאנשים.
אז ככה, מס שבח, תכלס, על מה אנחנו מדברים? מדברים על הרווח שנוצר לנו בעת מכירת הזכות במקרקעין, אוקיי? הרי איך נוצר הרווח הזה? הוא נוצר בעצם בהפרש בין מחיר הרכישה שלי, לבין מחיר המחירה שלי, כאשר באמצע גם יש עליית מדד, הכסף רץ, יש אינפלציה, אוקיי? וכשבאים לחשב את מס השבח, אז כבר אני לא רוצה את המחיר הנומינלי, אלא אני מחשב אותו פלוס המדד, וההוצאות שמותר לי לנקות. אז בסופו של דבר, הרווח הנקי שלי הוא תוצאה של הפחתה של מחיר המחירה, ומחיר הרכישה פלוס מדד והוצאות, אוקיי? ואז בנושא השבח, בגדול, אנחנו מכירים את המושג, את השיעור של 25%, אבל זה מבלבל את הציבור. כי למעשה 25% זה נכון בשני מצבים בלבד. אני מדבר על 25% על כל תקופת השבח. שני מצבים בלבד. אחד, שאני מוכר, קודם כל מדובר על מחירה שהיא לא פתורה. Okay. כאשר הפתור היום הוא רק על דירת מגורים יחידה.
אוקיי. Okay.
אוקיי? אז במצב שאין פטור, כשאני מוכר לצורך העניין דירת מגורים שנרכשה לאחר ראשון 2014, זו הוראת חוק, אז כל תקופת השבח עד למועד המכירה היא בממוצע ב-25%. מקרה שני, נכס אחר שהוא לא דירת מגורים, שנרכש לאחר ראשון 12, שוב הוראה מועד חוק, 25% על כל תקופת השבח. מצבים האחרים, דירת מגורים שנרכשה לפני 2014, או מכירה של נכס אחר שנרכש לפני ראשון 12, חלים שיעורי מס אחרים, אתה רוצה אני אפרט אותם בשמחה.
היטל השבחה?
היטל השבחה, קודם כל שהמאזינים יבינו מה זה, זה למעשה לא היטל שמשולם למדינה, אלא היטל שולם לעבדה המקומית, אוקיי, בעירייה. על מה גובים היטל השבחה? על אישור תוכנית, אישור תוכנית שמשביחה, אוקיי, אושרה תוכנית, תב"ע חדשה, והיא לצורך העניין מגדילה זכויות בנייה או משביחה באיזשהו אופן אחר, אז בעת המימוש באה הוועדה המקומית ודורשת שתשלמו לה היטל השבחה. המימוש הוא המוקדם מבין שני מועדים, או שאתה בא לנצל את זה בפועל, משמע להוציא יותר בנייה, okay. או שאתה מוכר את הזכויות. אוקיי? Okay? ובדרך כלל היטל השבחה הוא בגובה 50% משווי עליית הנכס של הנכס.
שי, תגיד לי, החלטתי שאני רוצה לעשות את העסקה הראשונה שלי, מה הבדיקות המקדמיות שאני צריך בתור משקיע או בתור אחד שרוצה לרכוש את העסקה הראשונה שלו בנדלן שאני חייב לעשות?
זה, אתה שואל את הבדיקות must בעצם.
בדיוק.
אוקיי.
שגם הבן אדם הפרטי והפשוט במרכאות צריך להכיר אותנו.
בהחלט, בהחלט. אז ככה, אני אמנה פה בערך 3 העיקריות. הבדיקה הראשונה, הוצאת נסח טאבו להכיר את המצב הרישומי משפטי. לראות אחד, איזה זכות יש פה בעצם, מה רוצים למכור לך, אם זו זכות קניינית, בעלות, חכירה, או שבכלל מי שמוכר לך לדוגמה קנה מקבלן ועדיין לא נרשם בית משותף, הוא בעצם רק משרשר אליך הערת הזרה, משמע מוכר לך זכות חוזית. אוקיי, אז זה דבר אחד, אז להבין קודם כל מהנסח איזה זכות אתה קונה. דבר שני, לבדוק כמובן שאין שעבודים. אוקיי, כמובן, עורך הדין זה התפקיד שלו, אבל אתה צריך להיות גם עם עין פקוחה לראות שאתה, זה לא צינה סחטה, כל אחד צריך לדעת, כל בן אדם שמשקיע בנדלן חייב לעשות את הפעולה הזו לבד, הרי.
אוקיי.
חשוב להבין שאנחנו לא מגיעים ישר לעסקה על רטוב, אנחנו מתנסים, יש לנו ניסוי ותהייה בתהליך שעד שאנחנו מוצאים את הנכס שלנו.
איפה אני יכול לבדוק את זה?
נורא פשוט, אתה רושם בגוגל נסח טאבו, ואז את התוצאה איפה שיש משרד המשפטים, gov.il, לא על התיווכים שאתה משלם להם כל מיני שקלים בדרך.
אוקיי.
אתה מוציא 16 שקלים, אתה מוציא 16-17 שקלים, אתה מוציא
נסח טאבו. כל התעודת זהות. אוקיי.
תעודת זהות של הנכס. אוקיי, זה דבר אחד. דבר שני, אמרנו שעבודים, אמרנו בדיקה של הנסח, זה בעצם הבדיקה המשפטית, ובדיקה הבאה זה הבדיקה של ההתאמות ליתר הבנייה. אני קורא לזה משולש הזהב. צריכה להיות התאמה בין הבנוי בפועל,
אוקיי.
בין תסריט הבית המשותף, אם יש בית משותף, אם אין, אז נוותר רגע על הצלע הזו, אז תהיה התאמה לתוכנית היתר הבנייה. זאת אומרת, המשולש הוא מצב בנוי בפועל, תוכנית היתר הבנייה ותסריט הבית המשותף. אם אין בית משותף, אז תוכנית היתר הבנייה לבנוי בפועל, אוקיי? בהנחה ואין התאמה, זה עלול להביא להשלכות וסיכונים, שאני אדבר עליהם בהמשך, אם תשאל אותי בכיף. ודבר אחרון, בדיקה הנדסית, סופר חשוב. הרבה אנשים מוותרים על זה, מנסים לחסוך את ה-1,500-2,000 שקל של מהנדס, אחר כך מגלים את הנזקים, מהנדס צריך לבוא, לבדוק.
ממש להביא מישהו חיצוני, אתה אומר, מהנדס?
חד משמעית. להביא מהנדס שיבדוק את המערכות הראשיות, כמובן, תהיו ערניים לפי המקרה. יש מצבים, אני בדרך כלל ממליץ ללקוחות שלי, חבר'ה, תשימו לב, בפעם השנייה, השלישית, כבר שאתם רואים שיותר בנוח, לפני סגירת העסקה, תבואו, תפעילו את הברזים. תליקו את המזגן, תראו, תשאלו שאלות, מתי החלפה הצנרת, מתי חיבותי החשמל.
מותר לי להביא את המהנדס לפני הרכישה של הדירה? כאילו זה ברמה הזו? כאילו מתי אתה ממליץ לי להביא אותו?
אוקיי, זה... אז אני אומר ככה, קודם כל מותר בוודאי, אבל אני אומר, הטיימינג הוא מאוד חשוב. אוקיי. חבל לבזבז סתם כסף, אם אתה לא כבר הגעת לשלב שאתה אומר, אוקיי, זה הזמן לבזבז כסף, אני אסביר.
אוקיי.
סגרת עם הבן אדם, את כן. לחצת לו יד על המחיר, כן. ולא, לא זיכרון דברים, לא? לחצת כן. לו יד, תדע לקבל את ההסכם בהקדם האפשרי.
Okay.
יש לך טיוטה, דבר עם העורך דין 5 דקות, לראות שאין שם איזה עזים מיוחדות.
Okay.
בשלב הזה, בהנחה וכבר ראית את הנכס לבד, בדחת את המערכות, ראית שם שהדברים, אין שם משהו שיעצור אותך להתקדם בעסקה, השלב הבא, בהנחה ויש לך מימון גבוה, תזמין שמאות מוקדמת. אוקיי? ובמקביל גם את המהנדס. אם יש לך מימון גבוה, שמאות מוקדמת מבנק אתה חייב. אוקיי. אם אין לך מימון גבוה, משמע 60% ומטה, אתה יכול להסתפק במהנדס, שיעשה לך גם את הבדיקה של ההתאמות ליתר עליהם. דיברתי שאותם בכל מקרה צריך לבצע.
אתה יכול קצת לדבר איתי על הסכנות, כמו לדוגמה מבנה מסוכן, אתה יודע שאני נחשפתי לזה בבת ים, חריגות בנייה, אתה יודע, אני זוכר שרציתי לקחת איזה משהו של עמידר והחריגות בנייה. מה הזווית שלך לכל העולמות הללו?
כן, אז בהחלט יש השלכות, צריך להכיר אותם מראש ולהיזהר מהם. אני אתייחס ככה, מבנה מסוכן, צריך להבין מראש, קודם כל לא להסתפק אפילו ברשימה שמופיעה, יש היום רשימות מבנים מסוכנים, לגשת למחלקת ההנדסה ולוודא את זה, כי לפעמים הרשימות לא מותקנות, ואז okay. בבנקים אתה מגלה דרך המחלקה המשפטית שדברים לא הותקנו, ויצא לי להיות נוכח בסיטואציה כזו, אז זה אחד. מבנה מסוכן, יש כל מיני רמות, יש מרמה של הגדר לא הותקנה מחוץ לזה בצורה, החומה שמקיפה את הבניין היא לא בנויה זה, ועד למצב שבאמת הבניין, היסודות שלו רואים, שני מצבים שונים לגמרי, ואז צריך לגשת, לראות בבניין, אוקיי, מה אתם עושים? זה חבר'ה, אולי אנשים אין להם שום מוטיבציה להוציא כסף, אף אחד כבר, אנשים מבוגרים, לא לחוצים על משכנתה, שום דבר לא בוער להם, אז גם לא עושים שום דבר, עבורך כמשקיע זה גרוע, כי זה אומר שהעסקה שלך תיתקע, גם לא, כנראה לא תקבל מימון. אוקיי, אז בהנחה, אחד, יש לך גישה, אתה חייב שתהיה לך גישה לבניין, לוועד הבית, לדיירים, להבין, אוקיי, מה עושים עם זה. אם לא נעשה שום דבר, ואתה מבין מהעירייה שמדובר בעניין מהותי, כך צעד אחורה מהעסקה.
ממש ככה?
חד משמעית. אוקיי. חד משמעית. כי אם מדובר בעניין מהותי, יהיה לך בעיה עם המימון. הבנקים ממש לא ססים לתת על
זה. ונגיד ואין לי צורך במימון, עדיין זה מבחינתך איזושהי נקודה אדומה?
א', זו נקודה אדומה בוודאי, אבל השאלה היא פרגמטית כבר הופכת להיות, אוקיי, האם זה הולך להסתדר? אם הפרויקט הזה הולך, המקום הזה הולך ממילא בקרוב לפינוי בינוי, ואני אומר, אוקיי, היזם כבר ייקח את זה, והנכס שלי מבוטח, ואיך הכינון גבוה, ואני אומר לעצמי, אוקיי, בסופו של דבר, לא סוף העולם, זה לא. כמובן, יש הבדל גם בין מבנה מסוכן למבנה מסוכן. אם מדובר משהו שמת ליפול, אז צריך לחשוב טוב, אם הדיירים לא רוצים לעזור לי ולרפא את הבעיה הזו כדי שזה למחר לא יתמוטט, כי ראינו מה קרה בחולון, אז משהו צריך לקחת אותו בחשבון. אם מדובר מבנה מסוכן בסיכון נמוך, אז אוקיי, ואין לי צורך במימון, אז אוקיי, אז אני מתאים את עצמי לסיטואציה.
וחריגות בנייה, בוא קצת תסביר את זה גם לאנשים, מה זה אומר, וגם איך אתה רואה את זה.
חריגת בנייה, אתה זוכר שדיברתי על המשולש זהב שתיארתי, על ההתאמה? ברגע שאין התאמה, יש לנו פה חריגת בנייה. אוקיי, ואז השאלה היא מה, איפה האי-התאמה? האי-התאמה הקלאסית זה מצב שיש אי-התאמה בין מה שבנוי בפועל לבין מה שבתוכנית היתר הבנייה.
נכון.
במצב כזה יש רמות, יש סגירת מרפסות, יש הגדלת חזיתות, שינוי חזיתות, דברים שרוב העיריות סופגות.
אוקיי.
ואז אתה אומר, אוקיי, דברים כאלה אני צריך להכיר את המדיניות העירייה, שזה גם כן אתגר לא פשוט. אני צריך להבין מה ה-worst case scenario פה שלי.
אבל אני הולך ושואל, מה אני עושה? אתה יודע, מתי אני יודע מה הקו האדום שכבר מבחינתי זה חריגת בנייה שזה כבר dead end?
נכון. אז אני מנסה קודם כל להתייעץ גם עם המהנדס שאני מביא, גם עם השמאי, אנשים שמכירים את העירייה, את העיר הספציפית, ולראות, אוקיי, מה המדיניות פה? מה קורה פה? אם העורך דין שלי כבר מכיר ועשה שם הרבה עסקאות, אוקיי, יש ערים שלמשל אני מכיר כבר ויודע אם יש להם איזושהי גמישות, או שאין להם בכלל גמישות, ואז לפי זה אני מתאים. מקרים קשוחים יותר, הוספה של חדר, עליית גג, יחידה מחוץ לדירה, הוספה לגג וכן הלאה. סיטואציות כאלה, בדרך כלל זה יכול להיות יסור, בדרך כלל זה יכול להיות נו גדול לעסקה, כי ברגע שאי אפשר להכשיר את זה, אז אני נכנס פה לסיכון אמיתי של כתבי אישום וצווי הריסה ונזק כלכלי וכן הלאה. ופה אני צריך פשוט לתכנן את העסקה בצורה נכונה.
אני יודע, שי, מההיכרות שלי איתך, שאתה יודע, אני גם שאלתי את זה באחד מהפודקאסטים, אנשים אחרים, ותמיד אני אומר, אתה יודע, נדלן תמיד זה נשמע ורוד, ותמיד איך אומרים, עליית ערך וצועה ומינוף, כל הדברים הסקסיים, אבל שוכחים גם שיש בדרך דברים פחות טובים, ועוקצים בנדלן ובקבוצות רכישה, ועוד אלף אחד מקרים שאפשר לדבר עליהם, כן. נדלן מעבר לים.
חד משמעית.
ואני רוצה רגע מהניסיון שלך, איך, מה עם תמרורי הזרה בכלל שהיום בן אדם, לפני שהוא נכנס לעסקה הכבדה הזו, אתה יודע, עכשיו אתה נתת את הנושא של המהנדס, אני אומר 1,500 שקל, כזו עסקה, ויש כאלה שלא ישימו את 1,500 שקל, זה נשמע לי כל כך מסט וחשוב.
אתה יודע מה מבדיל? אתה יודע מה הניסיון שלי עם לקוחות? איך אתה מעביר להם את זה? אם אכפת לך מהם, ואתה מעביר להם את זה בצורה שהם מבינים את הסיכון באמת, לא כדי להפחיד אותם, לא כדי לא לגרום להם לעשות את העסקה, אז הם גם משתכנעים. אתה מסביר להם, מעביר להם את המסר, כמו רבה דברים בחיים, בצורה נכונה, והם אומר, וואלה, וואלה, יש פה באמת סיכון, 1,500 שקל, מה זה? אני אפילו קונה דירה להשקעה במיליון שקל. אוקיי?
הייתי רוצה שתיתן לי מהתובנות שלך, או דוגמה, דרך סיפור, איך אתה יודע, אנשים לא נכנסים לקרייסס, כי אני פוגש לא מעט שחטפו מעלומות.
אני יכול לספר לך סיפור טרי.
אוקיי.
לקוח ש... אני לא בטוח, אני רוצה להגיד את השכונה.
זה לא, פה, לא זה... משנה.
אוקיי, זה שכונה פה, קרוב לכאן, בגוש דן.
אוקיי.
בתים צמודי קרקע. שכונה, אפשר להגדיר אותה ככה, של מעמד סוציו-אקונומי גבוה וכן הלאה, בתים יקרים. הבן אדם, מהשיחה הראשונה, שי, מצאתי, אתה יודע, הוא כבר חפש תקופה, והוא ניסה כמה פעמים, ולא הורדתי אותו גם מדברים מסוימים, ואז הוא פנה אליי כבר, זהו, מצאתי. Okay. והוא בשיא ההתלהבות וכן הלאה, ושי צריך לתקתק את זה מהר, אוקיי, סבבה. מביאים את המהנדס, אוקיי, כי אני התעקשתי על זה גם, לא, בוא נביא את זה, התעקשתי, בוא נביא את המהנדס, סמר שאתה זה, ואז מסתבר ככה. בית, אמרנו, צמוד קרקע, בתוך השטח שהיום נקרא לזה הסלון ופינת האוכל, השטח okay. האירוח, יש שם בערך 35 מטר, שהוא שטחי עזר.
אוקיי.
בתוכנית היתר הבנייה.
תסביר מה זה שטחי עזר.
שטחי עזר זה אומר שטחים שצריכים להיות בדרך כלל בגובה 2.20, כמו מחסן, דברים כאלה.
אוקיי.
שצורך העניין, כדי לייצר בפועל יותר שטחים בקומה הראשונה, עירייה עשתה פה טריק, אישרה פה את הטריק הזה. כי היא יודעת מה אנשים עשו בפועל, היא יודעת שהם לא יחזיקו את זה כשטחי עשר, היא יודעת שבגלל שלא היה לה מספיק בטאבה שטח עיקרי לאשר, אז היא מצטה את המקסימום שטחי עזר שהיא יכולה לתת, כדי okay. לייצר בפועל לאנשים קומה גדולה יותר. ואז מה קרה? הוא הבין ממני, מהמנדס, שיש לו פה חלק משמעותי מהסלון והזה, וכל משהו התלהב ממנו כל כך, פטיו ועניינים זה שטחי עזר בכלל. הוא עוד לא נפל לו הסימון. ואז אני אומר לו, תבין, המוכר שלך מבקש כסף לפי לבן, לפי שטח עיקרי,
כן.
על כל אחד מה-35 המטרים האלה, משמע שאם מחר תתחלף מהנדסת העיר, כמו שקרה באיזה עיר, ומשנה את כל הטרמינולוגיה וכל איך שמדברתי עם האזרחים, ופתאום היא רוצה שיאשרו תוכניות
משתנה.
וישלמו את תל השבחה וכן הלאה, הנזק שלך פה עצום. תרגמנו את זה לכסף, הבנו שמדובר למעלה מ-700,000 שקל. הפער בין שטח עזר לבין שטח עיקרי. אוקיי, שלא נדבר על סיכונות של תלי השבחה וכאלה שהוא תשלם, זאת. ואז הוא ניצל מזה למעשה, אחרי שהוא הבין וירד לו הסימון מאוד מאוד כלב מהעסקה, הוא ניסה להוריד אותו במחיר, הוא לא הסכים, המוכר, סופו של דבר יצא מהסיפור הזה והוא שמח שהוא יצא ממנו.
מדהים. תראה, זה מוביל אותי גם לשאלה הבאה, אתה יודע, יש המון פרסומות של נושא של קרקע חקלאית, ולא מזמן אני יודע שאפילו קרקע שבכלל יועדה לתחנת רכבת בישראל, אני לא אגיד גם איפה, מכרו אותה.
יש הרבה דוגמאות.
כאילו, דברים ש... ואתה יודע, עכשיו מצד שני זה מפתה, אתה אומר, בוא אני אשכיב 100,000-150,000 שקל, הרי רובם, רף הכניסה שלהם להיכנס לעולם הנדלן, היום קשה שהמחירים רק עולים ומתפוצצים.
גם.
מה פה גם אתה אומר לקהל המאזינים, כן. איך, אתה יודע, ומצד שני יכולים להגיד לך גם שיש קרקעות חקלאיות שבאמת עשו מהלך, אז אתה יודע.
נכון, בהחלט יש בעלי קרקעות חקלאיות שיגידו לך, וואו, עשיתי פה התקדמות שלא חלמתי כי בדירות לא הייתי עושה דבר כזה. הכל יכול להיות, אבל, אני מחשיב קרקע חקלאית עסקה כזו כעסקה ספקולטיבית.
אוקיי.
חד משמעית, אני מגדיר אותה ככזו, ואז אני עושה את ההפרדה. אוקיי, אם אתה באמת רוצה להשקיע בקרקע חקלאית, אתה לא יכול להשאיר דברים ליד המקרה. וזה אומר, אחד, אתה בודק מי, אתה מקבל את כל החומרים מהמשווק.
אוקיי.
המשווקים, מספרים לך סיפורים, שים את הכל ברבון מוגבל, אין שאלה. גם אם זה נראה לך, באמת, האנשים הכי הכי שיודעים לדבר והכי אמינים ויושבים.
זהו, כי לפעמים ה-100,000 שקל האלה מפתים אותך שאתה אומר, זה
גרושי. בדיוק,
זה גרוש,
אתה אומר, מה כבר יכול להיות?
מה הסיכון?
זהו, שוב, קודם כל השאלה אם זה 100,000 שקל או לא, כי יש גם מצבים של 300 ו-400 ו-500 ו-600, שאנשים נתקעו עם זה שנים, ועד היום זה כאבן כשאין לה הופכין. אוקיי, בסופו של דבר, אמיתי, פרקטית, אתה רוצה להתקדם, אתה בודק ככה. אם יש תוכנית בדרך לפחות להיות מופקדת, אוקיי. במקום הזה.
איפה אני בודק את זה?
יפה, יש אתרי מסע, ככה. העירייה.
אוקיי.
כאשר העירייה לא אוהבת לפרט, לא אוהבים לתת תוכניות לקראת הפקדה ודברים כאלה, אבל לפחות תנסה.
אוקיי.
שתיים, וזה המקור הכי חשוב, שאנשים לא יודעים לעבוד איתו, אתה מחפש אדריכל מתכנן ערים, שמכיר את המקום הזה בעיר.
אוקיי.
שמכיר את הטבעות בעיר הספציפית, יודע, ואז מה היתרון של אדריכל מתכנן ערים? אחד, הוא יודע בדיוק מה קורה בעיר מבחינת איזה טבעות מאושרות, כמה שטחים מופשרים, כמה שטחים מופשרים לבנייה. ואז הוא גם עושה את, ואז הוא גם עושה את המאזן הכלכלי. הוא אומר לך, תראה, בעיר הזו יש 20,000, סתם דוגמה, קרקעות מופשרות, הסיכוי שוועדה מחוזית ממהרת עכשיו להשאיר פה עוד תוכנית שבמקביל מתחרות איתה עוד 3-4 תוכניות בעיר, הוא נמוך. כל הסיפורים שספרים לך המשווקים זה בולשיט.
אוקיי.
אוקיי. ואז הוא פתאום מוריד אותך מהעננים. פתאום אתה מבין.
יפה.
לא, זה הכי פג, זה הכי פרגמטי, רואי, באמת. אני אומר לך, זה מניסיון. אדריכל מתכנן ערים שמכיר את המקום, זה האיש שיגיד לך אמיתי, כי המשווקים לא יודעים כלום. תפקיד, מה שהם יודעים זה למכור, והם אלופי עולם בזה, הם מכירים כל הסיפורים של דת פרי וכן הלאה, ולא זה. שורה תחתונה, זה אנשים שיודעים להגיד לך, אוקיי, מה קורה בעיר באמת, אוקיי, ואם יש התכנות שבקרוב קרקע הזאת, תהיה בתוכנית להפקדה, להפשרה, או לא, וזה זה, זה אולי הגולת הכותרת, זה האיש שבאמצעותו אותי נעזר. כמובן גם עורך דין שמכיר את הנושא ומנוסה בנושא של שטחים חקלאיים. עורך דין שעושה מכירה ורכישה של דירות ואין לו ניסיון עם שטחים חקלאיים, לא מכיר את הניואנסים.
אני גם רוצה לתת עוד טיפ בנושא של עריכת דין, שאתה יודע, תמיד אני אומר, לפעמים אתה יודע, הולכים לחבר שהוא עורך דין, שלא בהכרח הוא מתמחה בנדלן,
בדיוק,
שהוא בכלל מתמחה בתחום אחר של גירושין, בדיוק,
כן.
ואני תמיד אומר שצריך ללכת למישהו שבמיוחד בעסקאות הכבדות האלה, למישהו שזה ההתמחות שלו, ופה אני מסכים איתך.
משמעית.
תראה, תחום הפינוי-בינוי, זה תחום שמשנות ה-2000 פרח פה בצורה מדהימה. ואני דווקא רוצה להסתכל גם על הצד של הדייר, שאתה יודע, עכשיו באים אליו ואומרים לו, בוא תחתום על פינוי-בינוי, ואני גם רוצה להסתכל על הצד של הבן אדם המשקיע, שאתה יודע, לפעמים אני, אתה יודע, אתה יודע כמה אני אוהב להתעסק בנדלן, ופתאום אני רואה שלט, עתיד להיות פה פינוי-בינוי. ושנינו יודעים ש-70-80% מהשלטים האלה הם לא בהכרח אמיתיים.
חד משמעית, זה יותר נועד לתת את הבאז למשווק.
אז בוא תן לי את הזווית קודם כל של אותו דייר מבחינת הבינוי-בינוי, ואחרי זה מישהו משקיע שרוצה להתעניין.
כן, אז הדיירים הקיימים, זה אצלם יושב האוצר למעשה,
נכון.
ואצלם גם הנזק המשמעותי שיכול להיגרם. אני אסביר. אם לצורך העניין, היום אחד מהמאזינים פה ששומע אותי הוא דייר, או ההורים שלו, או הדוד שלו, מישהו שהוא חפץ בעיקרו,
אוקיי.
אוקיי, הוא דייר במקום כזה, דבר ראשון, חד משמעית שיכנסו, והוא יודע שהולך להיות בקרוב,
כן.
כי יש בז על המקום וכן הלאה, והוא רואה מה קורה מסביבו, לכנס אספת דיירים ולקבוע כהוראה, לא חותמים, אף אחד מכם, לא חותם לאף משווק שבא עם איזה נייר, עם איזה מכתב כוונות, עם איזושהי הצעה עקרונית, כזו לא מחייבת לכמה חודשים, אף אחד כהוראה, חד משמעית. זה דבר ראשון וזה למה. היזמים מחפשים להחתים.
מחפשים?
להחתים.
אוקיי.
מחפשים להחתים, מבחינתם יש להם רשימות של מאות.
כן.
אוקיי? ההיתכנות משתנה ממקום למקום. ברוב המקומות החתומים במדינת ישראל היום, שחתומים היום עם חוזים, אין בכלל תוכנית בהפקדה. אין תוכנית בהפקדה.
למרות שכל הדיירים חתמו.
כן, חד משמעית. כל או רוב,
אוקיי.
יש להם כבר את הרוב הדרוש. אין אוקיי. כבר מבחינתם, אם היה היום היתרים, הם היו מצב טוב. היתרים זה מצב סופי, כן,
כן.
אבל זה בכלל לא המצב ברוב המקרים.
כן.
אוקיי, אז קודם כל, אם אתה דייר, לדאוג שתמונה... לפני שאתה מדבר בכלל עם יזם, שתמונה נציגות, נציגות שתפנה למקום הטוב ביותר, זה לפנות למנהלת להתחדשות עירונית בעירייה. Okay. ברוב הערים שיש בהם כבר התחדשות עירונית, יש מנהלת מסודרת, הם ממש קואופרטיביים, ואני יודע מניסיון, יש להם בדרך כלל גם את הבנות, או הזה, שהם למעשה הדוברים שלהם, ואיתם אתה יכול גם לדבר בטלפון, ועדיף גם להיפגש. ואז אתה מבין את המצב לאשורו.
Okay.
לא מהסיפורים של היזמים שרק שולחים אנשים כדי שיחתים, כל מיני קבלני משנה שהם מחתימים, אלא אתה מבין את המצב לאשורו, מה ההיתכנות וכמה אנחנו קובעים לתוכנית בהפקדה ומה צריך להיות, ואולי כבר יש סקיצה של בינוי מתוכנן ואיך מתכננים להיות את הבניינים וכן הלאה וכן הלאה. אז יש לנו, אמרנו, נציגות, ואז גם למנות עורך דין דיירים, שישמור על האינטרסים שלנו, ולקחת אותו ביחד למנהלת, עדיף אולי אפילו לפני זה את כל זה, וללכת ביחד עם העורך דין למנהלת.
העורך דין הוא לפני השלב של ההחתמה, או כבר אחרי השלב של ההחתמה? איך אתה רואה את זה?
עורך דין ונציגות, דבר ראשון, לפני שבכלל נותנים למישהו להיכנס בדלת ולהציע לי הצעות. Okay. דבר ראשון, ראשון, ראשון. אוקיי? Okay? ואז אני מגיע, וזה חשוב להבין את זה עד הסוף, למה אמרתי דבר ראשון, לא, לקחת החלטה עקרונית שלא תת לאף אחד להיכנס בדלת ולא לחתום, כי אנשים מתפתים. כי באים אליהם כל מיני אנשים שאתה, מה אכפת לך? אתה תקבל עוד 25 נכון. דירה, עוד 30 מטר דירה, חברות רציניות, עם שמות פוצצים, עם פליירים, כל מיני כאלה. אנחנו יודעים שבהרבה מהמקומות האלה זה אזורים מוחלשים. אתה בא לאנשים כאלה פעם, פעמיים, הבן אדם כבר חותם כי הוא כבר אין לו כוח לראות את הפרצוף שלך. אוקיי? הוא חותם. ואז הוא אומר, בלי בושה, אין לו בעיה, גם יש לו גם 20% חתימות להגיד.
אז מה הוא אומר? הוא אומר, מה הסכנה שלי? יש לי עוד 25-30 מטר בדירה, אני מתחדש, אתה יודע, אני בזווית של אותו דייר, אז מה אתה עונה לו?
שאחד, זה לחלוטין על הקרח, אוקיי? שתיים, ברגע שהוא יושב באספה, ואני כעורך דין שמגיע לנציגות, אוקיי, נציגות, מסביר לו, תקשיב, זה הכל שטויות, זה על הקרח. זה הם רק בסך כל החבר'ה האלה ששולחים לך קבלני משנה, הם מקבלים כסף, אוקיי? אין להם שום אינטרס באמת שיהיה לך עוד 25 מטר, גם אין להם מושג. אם אתה תיקח אותם, אם אתה תשמע מה אומרת המנהלת, אתה תבין שלכל היותר במקרה הטוב אתה תקבל פה 12 מטר. אז יש משמעות למה שהמנהלת אומרת, למה שאומר לך איזשהו אחד שהוא יש לו אינטרס לקבל כסף. אוקיי, אז ברגע שהם מבינים את זה בצורה נכונה, אז הם מבינים גם, אומרים, אוקיי, אז למה שאני אחתום? ברור שאני לא חותם לאף אחד. העניין הוא זה לתפוס את זה בהתחלה. אנשים יבינו את זה מההתחלה, ואז כעיקרון לא חותמים לאף אחד.
ומהצד של המשקיע, מי שרוצה לרות על דירה כזו, שיוצא מנקודת הנחה שעדיין זה לא מגולם, המחיר של הפינוי בינוי?
אוקיי, אז באמת השאלה פה הטיימינג. אם אני, לצורך העניין, המחיר עוד לא מגולם, וזה עוד רחוק וכן הלאה, בואו נסתכל על המפה הכללי של השכונה. אם זה מקום שאין בו מגבלות, אין בו חסמים, סתם ניתן דוגמה בחולון, באזורים מסוימים, אוקיי. אין מגבלות לגובה. לא עובר שם איזה שדה תעופה קרוב. זאת אומרת, שדה התעופה למשל נדבק, אין לנו פה יותר מדי שדה תעופות, שדה תעופה, למשל אור יהודה להבדיל, כן? יש מגבלות גובה. אתה לא יכול להרים בניינים של 20 קומות, לא קיים. ואז באופן טבעי גם אתה מכפילי הרווח של היזמים בהתאם. הם עושים שמיניות כדי לראות איך הם מגיעים פה לרווחיות, אוקיי? והעירייה גם חושבת מאיפה להביא גם כסף מהמדינה כדי לייצר רווחיות ליזמים. ממש מאתגר. לעומת זאת מקומות כמו חולון, שאתה כמשקיע בה, ואתה רואה, אוקיי, אז אני משלם קצת יותר, אוקיי? אבל הפוטנציאל פה בסופו של דבר, אזורי פינוי בינוי, איפה זה מצליח? איפה שיש מכפילי רווח טובים, כן. איפה שהעירייה דוחפת. בדרך כלל זה הולך ביחד. זה מסתנכן זה וזה. איפה שיש רווחיות, גם העירייה דוחפת, גם היזמים דוחפים, וגם הכדאיות, ההיתכנות שמשהו יצא הוא גבוה יותר. באופן טבעי, ושם תלך, לכן תלך למקומות האלה.
ואיך אני יכול לדעת בתור משקיע שהשלט ששמו לי בחוץ הוא באמת שלט שלא מוכרו לי פה איזשהו סיפור?
יפה מאוד, אתה ניגש למנהלת.
אותו דבר, מנהלת.
חד משמעית, כי המנהלת זה האמת. במנהלת אתה מקבל, זה האנשים שאמונים על, על, על קידום התוכנית של ההתחדשות העירונית. אוקיי? זה בסופו של דבר, זו האמת.
תראה, אנחנו רואים שמחירי הנדלן כבר בשנתי כבר באזורי 5.8%. הכל ממשיך לטוס. אף אחד לא מאמינים עם כל המצב המדיני והביטחוני.
איך זה עוד ממשיך לעלות?
בדיוק. ואתה יודע, ועכשיו גם הקבלנים יוצאים בכל מיני מבצעים, 10.90, 5.95, 85.15. ומתדלק את השוק, אפשר...
7.93?
7.93 גם יש, את זה עוד לא הכרתי.
בוודאי, כי זה כלכלי להם. תכף אני אסביר גם למה.
זה מתדלק את השוק, והייתי באמת רוצה לשמוע מהצד שלך, איך אתה רואה את זה. להם זה עובד, זה בטוח.
חד משמעית, אז זהו, זה לא באמת 10.90.
אוקיי.
זה לא באמת 7.93. למה? מה הטריק? הטריק זה הלוואת הקבלן שיש בפנים.
אוקיי.
אני אסביר. ה-10.90 פעם היום גם יש עדיין.
בוא ניקח את ממש דוגמה על מיליון שקל, כי אני רוצה שאנשים יבינו את זה.
מעולה, מעולה, עוד יותר טוב. לצורך העניין, דירה, הלוואי ובמיליון שקל.
רק בשביל, זה ברור לשתינו.
לא, בסדר, אוקיי.
פריפריה רחוקה, רחוקה, אבל זה גם קשה.
אולי מהצד השני של ה... כן, אבל ככה, לצורך העניין, 10.90, מה שקורה זה ככה. נניח העסקה היא מיליון שקל, אז אני אתן לכם עסקאות שהיו אצלי השנה. של 10.90, 10% אתה משלם בחתימה,
אוקיי? ואז כמובן, ואז השאלה כמובן, אם יש כבר היתרים ואין בעיה, אז 10% משולמים ישירות לחשבון הפרויקט, באמצעות פנקה שוברים, מה שמחייב החוק, סבבה? ואז בדרך כלל אומרים לך, אתה מחויב, מחויב, לא אולי, לא בערך, מחויב, לקחת הלוואת קבלן, בדרך כלל 30% מגובה העסקה כולה, ואתה מחויב להחזיר אותה לא במועד המסירה בסוף, אלא באיזושהי נקודת זמן על ציר הזמן, נניח 3 שנים מהיום, כאשר המסירה היא בעוד 4 שנים, אוקיי? ואז באופן אוטומטי אתה מתחיל לחשוב, אוקיי, מאיפה אני מממן את ההחזר של ההלוואת, זה לא שרק בסוף. תכף נדבר על הבעיות שבכלל, המצב והכל, אבל עוד לפני שאני מגיע לזה שאני צריך לשלם בסוף את הרוב, איך אני משלם את ההלוואת קבלן בדרך? אז זה אומר שאני צריך למכור את הדירה שלי קודם. מלכה ויש לי כבר דירה, או זה אולי אני צריך לארגן את המשכנתא שלי קודם ולהתחיל לשלם עליה כבר את ההחזרים, ועוד שאני מחכה ששנה מהסוף. זאת אומרת, זה לא באמת 10-90, כי את ההלוואת בלון, עזוב, ותכף אני אסביר מה זה הלוואת בלון, אני צריך להחזיר קודם. עכשיו, הלוואת בלון מה זה בעצם? לא הלוואת בלון, סליחה, הלוואת קבלן. הלוואת קבלן מה זה בעצם? הלוואה שהבנק, שהקבלן עצמו נוטל מבנק, בריביות טובות, אטרקטיביות, שהוא יכול לזה, ואז הוא לוקח על עצמו את הריבית ואת ההצמדה. אוקיי, זה דבר שצריך לוודא אותו כמובן.
מגלגל על הכל.
בדיוק, ואז יש לו תזרים, יש לו תזרים בפרויקט, שזה נפלא מבחינתו כיזם. לך זה מייצר בעיה של אוקיי, אני צריך להחזיר את זה, זה לא באמת 10-90, אני צריך להחזיר את זה לפני כן, אני צריך לממן בשביל זה הלוואה שעולה לי, כדי להחזיר את ההלוואת קבלן הזאת.
בריביות לא נמוכות.
בדיוק, בריביות הלא נמוכות. ואז אני בבעיה אמיתית, ואז פתאום כל ה-10-90 הזה מתברר כפלופ. אוקיי? מעבר לזה, שאנחנו יודעים את המצב היום